ברדיצ'בסקי הוא באמת אחד האבות הגדולים של הספרות העברית החדשה. הוא נוכח חזק מאוד עד היום. אם קוראים אותו ואחר כך את כל הרצף שבא אחריו, מרגישים באופן לגמרי מרגש את ההשפעה שלו עד סופרים כמו עמוס עוז וגרוסמן ויעקב שבתאי. לא דווקא בסגנון, אלא בתפיסת האדם. אני חושב שהוא הראשון והגדול שהעמיד אדם עם נפש, אדם עם יצרים ופסיכולוגיה בספרות העברית, וגם גילה שיש פער גדול בין להיות אדם יהודי אחד, יחיד, לבין להיות בין החברה היהודית. ושיש אימות בין הדברים האלה, והאימות הזה יש לו צד פסיכולוגי ויצרי חזק מאוד. גם אם אתה אדם דתי וקל וחומר, אם אתה קצת מפקפק וחוזר בשאלה. והרבה מן הגיבורים שלו נמצאים במין אימות כזה של להרגיש יוצא דופן, גם מצד האמונה וגם מצד הזהות והשייכות. השייכות היא תמיד חזקה מאוד, אבל היא תמיד פרובלמטית. לכן אני חושב שגם הרבה ישראלים אוהבים אותו, משום שהבעייתיות הזאת אולי אופיינית לחברות יהודיות, לעצמאות הרבה, לפעמים הקיצונית, שיש ליחיד, לאדם האחד בתוך החברה היהודית. כי גם בישראל כל אחד מרגיש מאוד שייך וצריך פלאפון לכל מקום ולדעת שכל אחד יודע איפה הוא, ומצד שני זה נראה לו שכל העולם רודף אותו ושזה מקום מאוד מאוד כופה ומנצל ומסוכן ועוד כל מיני דברים כאלה. האימות הזה הוא ממש נוסד בתרבות העברית החדשה על ידי ברדיצ'בסקי. הוא גם מוקדם קצת לביאליק, הוא יליד 1865, כלומר הוא היה כבר סופר בשל כמעט קלאסי בעשור הראשון של המאה ה-20, העשור שבו הוא כתב אגב גם את הסיפור הזה, את הבריחה. הוא בעצם האב הרוחני של הסופרים הגדולים מאוד שצמחו בדיוק אז, אני מדבר על ברנר, על עגנון ועל גנסין. ואולי הוא המייסד של הספרות העברית במובן הזה שאנחנו מכירים אותה. נכון שמנדלה מוכר ספרים שהוא באמת ענק נפלא, פעל לפניו ומהווה בוודאי גם קרש קפיצה בשבילו. אבל מנדלה שייך באמת לעולם הישן. הוא מתאר אותו, אחראי לו, חרד לו, וגם לא חושב שצריך לפתור את שאלת הגלות, כן? כמו שהציונות ראתה את זה. ברדיצ'בסקי מוכרח, העיקר בחייו הוא לשנות משהו עמוק מאוד בעם היהודי, ולא לחולל בו שינוי פשוט, כלומר לא מהסוג שלפעמים מדברים היום על הציונות כאילו היא איזו מהפכה חיצונית לעשות אדם יהודי חדש, יהיו לו שרירים ועיניים כחולות במקום עיניים חומות או אף ארוך או דברים כאלה. בדרך כלל והעיקר לא היה בדיוק כזה. וברדיצ'בסקי הוא אחד המעמיקים ביותר במחשבה על מה צריך לקרות לאדם היהודי. הוא חשב שהשינוי הוא באמת הפיתוח של חיי הנפש שלו. היה לו נדמה, ואני חושב שבלא מעט צדק, שבחברה היהודית הישנה לא ניתן לאדם היחיד פתחון פה. כלומר, לא לדבר על עברו ועל נפשו ועל ילדותו ועל האסוציאציות שלו ועל החלומות שלו, על החוויות שלו עם הטבע, עם אשתו, חוויות של נשים, באופן אישי לגמרי. כלומר, לא היה לדבר הזה ביטוי פומבי, ובטח שלא בעברית, אבל גם לא בלשון אחרת. ובעצם שלתרבות היהודית לא הייתה תרבות פסיכולוגית, לא הייתה תרבות נפשית ורגשית משלה. הוא גם הטיף לזה, גם ניתח את זה באופן מאוד מאוד מעניין, וגם יצר יצירות שחוללו חלק מן המהפך הזה, חלק חשוב מאוד מן המהפך הזה. במובן הזה בעיקר, ברנר וגנסין ואגנון, אני מדבר כרגע על הדור הראשון של הגדולים, הם צאצאים שלו ממש, ולא של אחרים. בוודאי שהסופרים שאנחנו מכירים היום, עוז, א' יהושע, כנז, הם גם תוצאות היסטוריות של תהליך כזה, אבל הם גם כולם למדו אותו. הם כולם למדו אותו באהבה גדולה, ומשום מה, אבל זה גם ברור כשקוראים אותו, אחרי שנייה אחת של חיכוך עם הלשון הקצת ארכאית של תלמיד ישיבה בילדותו עד בגרותו, שעזב את העולם הזה ונעשה משכיל גדול, ברדיצ'בסקי לא רק למד בישיבות ובסוף בישיבה הגדולה של וולוז'ין, הישיבה שאחר כך ביאליק למד בה, אלא הוא האקדמאי ביותר בין הסופרים ההם. הוא נעשה אפילו דוקטור, הוא למד בגרמניה ובברן. על כל פנים, השפה הזאת, השפה שיש בה תמיד רצון גם לשמור על צד של מסורת עברית ארכאית, יש בה איזה משהו רענן נורא, פשוט נורא, ישיר מאוד, קשוח מאוד, מאוד לא מיופייף, מאוד לא מדרשי, מהבחינה הזאת הוא מאוד שונה מן הנוסח שקיבל מסביבו המון תאוצה, הנוסח שנוסד באמת על ידי מנדלה, של שפה שעשויה המון המון ידע מדרשי, כל הזמן פסוקים מתגלגלים אל כל הכיוונים, שפה מאוד מבריקה, והוא הולך בדרך מאוד אחרת, והדרך הזאת היא זאת שקושרת אליו כל כך חזק את הדורות שבאים אחר כך. אמנם הוא לא סופר פופולרי באיזה מובן עכשווי, הוא לא יכול להיות בעל רבי מחר עכשיו, אבל כשאני נתקל בתלמידים שלומדים אותו, אני רואה שעיניהם אורות ממש, שהם מגלים משהו שיש בו באמת איזו נגיעה בתהליך תרבותי ארוך, גדול, הרבה יותר רחב ממה שהתרחש בעיירות ובערים הקטנות של מזרח אירופה שאותנו מתאר, עם המתחים האלה בין יהודים וגויים, או הגירויים היצריים החזקים, הבלתי רגילים שהתרבות הזרה מזמנת בפניהם, וההתחבטויות הטרגיות של בחורים ובחורות יהודיים בדור ההוא. הבריחה הוא סיפור עדין מאוד, והוא אופייני לכמה מספרים, לכך שהם יהודים כפי שהם גדלו, והתוודאו לאט לאט לעניין הזה שארצם היא ארץ ישראל ולא פודוליה או אוקראינה. אז באיזשהו שלב נדמה היה להם שזה עניין קטן, בעיקר זה במין גיל התבגרות כזה, זה עניין קטן פשוט לקום וללכת. ושהם רצו לעשות את זה באופן מרגש מאוד. יש סיפור מצחיק נורא, מצחיק וחשוב נורא, של מנדלה, שמתאר תהליך כזה, ויש סיפורים אגדיים מאוד יפים של אגנון, על מהלכים כאלה שבהם בני אדם יוצאים לדרך. אצל אגנון בחלק מן האגדות הם יוצאים וגם מגיעים בסופו של עניין לארץ ישראל, לפעמים בדרכים פלאיות על מין דוברה שעשויה מטפחת ודברים כאלה. אצלו נעשה הטיפול הריאליסטי ביותר במוטיב הזה. נער מתבגר, הוא בן 14 כשהוא עושה את זה, מתלהט מן הדימוי הזה של ארץ ישראל התנכית שאותה הוא לומד בחדר ובתפילות, ומן המתח החגיגי הזה שיש בין יום חול ושבת, ושבת קשורה בקריאה בתורה ובהכרה של ארץ ישראל, צומחת איזו שאיפה על החגיגיות הזאת בכלל, שהחיים כולם יהיו חגיגיים. וזה בדימוי הילדי שלו, נראה שזה יכול להתרחש רק בארץ ישראל, ואז אחרי שבא שליח אחד מארץ ישראל, שאותו הוא מתאר באופן מאוד אירוני, כאדם כמעט בלתי מובן, כי הוא מדבר בעברה ספרדית, אבל הוא מספר להם סיפורים די דומים למה שהם מספרים גם כן, מין סיפורים פלאיים על ארץ ישראל, על כל מיני כוחות של קדושים שנקברים שם וכן הלאה. ואז הוא פשוט יוצא לדרך. הוא יוצא מן העיירה, לוקח את המטבעות שאימא שלו אספה, והולך מכפר לכפר עד שהוא נרדם, ותופסים אותו השוטרים ומחזירים אותו. אבל העיצוב של המהלך הזה באמת קשור גם בברדיצ'בסקיות הגדולה, כלומר באותה רגישות שכאן היא מופיעה רק כהד יותר רחוק, לכך שהאחד הזה, שהוא המספר, שהוא הילד, הוא הגיבור, שאפילו אנחנו לא יודעים שום דבר ממש עליו, עומד במתח, עומד יוצא דופן, עומד מן החוץ ליחד הקיבוצי של הקהילה, רבנים של בית הכנסת, הוא יוצא דופן, הוא, ובמקרה הזה הוא יוצא דופן משום שהוא לוקח יותר מדי ברצינות את המחשבה על ללכת לארץ ישראל. ולא צריך להגיד שהסיפור הזה בסופו של דבר התחבר לכיסופים או לרעיונות ציוניים, אבל לאו דווקא באופן ישיר. זהו לא סיפור ציוני באיזה מובן מגויס בשום אופן.
הוא קורא לזה ציור.
כן, זאת מילה אופיינית בדור ההוא לסיפורים לקצרים שלא מתיימרים להיות רומן קטן. המילה הזאת איננה מתכוונת לומר שזה שייך למדיום, למדיום ויזואלי כלשהו. ציור זה משהו כמו מתווה או דבר יותר מהיר ועברירי מאשר סיפור דשן. סיפור ממש כבר דורש פיתוח, כמה דמויות ואיזו חשיבות כזאת. ציור אומר שהוא רק אירוע קטן יותר.
בניגוד למנדלה, מניין הוא שאב את המקור לסגנון ליצירת המילים החדשה יותר?
העידן הזה שבו אנחנו מדברים בו, זאת אומרת ילידי שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, הוא עידן של אנשים שסך הכל נפתחו חזק מאוד לספרות הלא יהודית. וההשפעה היא כבירה. ההשפעה היא יוצאת מן הכלל. זה אופייני גם לאנשים כמו פרישמן, הוא די מקביל לו מהבחינה הזאת. והסגנון הוא עומד איכשהו באמצע בין העברית לבין ההשפעות החיצוניות שלה, כמו כל דבר אחר אצלו.
מה גורם לו ליצור חשיבה כאילו אחרת, של חיבור משפטים אחר, יצירת קו אחר של מלל?
אני חושב שזה בסופו של דבר תפיסת אדם אחרת גורמת לזה, משום שאם האדם שהוא מדמיין לנגד עיניו הוא האינטלקטואל הדרשני הירתי, הקלאסי, אז באופן טבעי השפה נוצרת כתשבץ של מדרשים. ואם הוא חושב על האדם הזה כאדם פסיכולוגי, כאדם שיש לו נפש גדולה ורגישויות חושניות בריאות, ושהוא מגיב אליהן לא דרך השכל מיד, אלא דרך אסוציאציות או דרך חישה, אז זה מה שיוצא. זאת אומרת, השלמות האומנותית ומה שמעניין במידה כזאת, הוא זה שיש איזו לכידות בין השפה הזאת והישירות שלה. בסופו של זה שפה מאוד מאוד ישירה וחסכונית אפילו, לבין הפונקציה הזאת או התכלית הזאת לצייר חיי נפש ותגובות נפשיות.